אנחנו נלמד היום בעזרת השם פרק למתת בתהילים. פרק למתת, דוד המלך, הפרק הזה מדבר הרבה על הכאבים שיש לו והיצורים שיש לו. הוא בעצם יודע שהזמן שלו בחיים בעולם, כמו שכל אדם, מוקצב ומוגבל, הוא רוצה שיהיה לו טוב בחיים כדי שהוא יוכל לעבוד את השם בלי שום מניעות ועיכובים. פסוק א', למנצח לידיתון, מזמור לדוד. המילה למנצח או מזמור לדוד כבר היה לנו בפרקים קודמים. מה זה לידיתון? יש כמה דרכים להבין מה זה לידיתון. יש אומרים שאחד מראשי משפחת הלוויים המשוררים קראו להם בשם ידיתון. אז למרות שהם שרו מזמור לדוד, שרו שיר שדוד המלך חיבר, אבל מי ששר זה היה הלוויים שקראו להם, לראש המשפחה קראו ידיתון. יש דעה אחרת שאומרת שידיתון זה בעצם שם של כלי נגינה. אז את השירה הזו שרו בשיר שנקרא ידיתון. יש פירוש שלישי שאפשר לומר, ידיתון מלשון דתות, דהיינו דתות, דינים, גזירות. דוד המלך מדבר כאן על הגזירות והדינים שנתפלו אליו, על זה הוא בעצם מבקש. מה הוא אומר? פסוק ב', אמרתי אשמרה דרכי. מחתו בלשוני. השמרה לפי מחסום, בעוד רשע לנגדי. דיינו, רבית המלך אומר ככה, אמרתי, קיבלתי על עצמי לשמור את הדרך של מחתו בלשוני, שאני לא אדבר, שאני לא יטריס כלפי מעלה, למה יש לי ככה ואחרת, קיבלתי על עצמי לשתוק. במיוחד, קיבלתי על עצמי לשמור שלפה שלי יהיה מחסום, שהרשע נמצא מולי, שהוא לא ישמע שאני מטריף חלילה כלפי מעלה, וגם הרשע שמציק לי לא לענות לו. כך קיבלתי על עצמי. כמו שהוא ממשיך בפסוק ג', נעלמתי דומיה, החשיתי מטוב, וכאבי נעקר. דהיינו נחשבתי כמו אילם, שיושב בדומיה, לא קיבלתי הרי על עצמי לא לדבר בכלל. החשיתי מטוב, אני שתקתי ולא דיברתי אפילו על הטוב. מה הכוונה? אפשר להבין את זה בכמה אופנים. או שלא דיברתי על הטוב, כי אין לי טוב. או שהכוונה היא, כמו שאומרים, אני לא מדבר מטוב ועד רע. דהיינו, החשיתי מטוב, כוונה, שתקתי מהכל, לא הגבתי לכלום. או שהתייאשתי מהטוב. כל כך הרבה רע יש, אז התייאשתי, שתקתי, אפילו כבר לא ביקשתי יותר את הטוב. והוא מתאר ואומר שהכאבים שלו הם כאלה, שזה גרם לו נעקר. נעקר בלשון, הוא נהרס, נשחט, כמו שיעקב אבינו אומר, יש פסוק, אחרתם אותי. דהיינו, הוא אומר, נשברתי לגמרי, נהרסתי מהכאבים. פסוק ד' מתאר שוב בפשט את הכאבים שלו ואת הקושי שלו. חם ליבי בקרבי, בגיגי תיבר אש, דיברתי בלשוני. פשט הפשוט אומר, בגלל החולי, החום הפנימי בגוף, בקרבי, זה אומר באיברים הפנימיים, מאוד מאוד גבר, פשוט יש לי חום גבוה, ובמילא, בהגיגי, בכל פעם שאני פותח את הפה, תיבר אש, יוצא, יש ככה בחום יש לי בפנים, שיוצא חום פשוט בדיבור שלי, ובעצם קיבלתי על עצמי לשתוק, כמו שאמרתי קודם. אבל בכל זאת, דיברתי בלשוני. לא יכול להתאפק, אני בכל אופן רוצה לומר משהו, ובפסוקים הבאים הוא בא לומר מה הוא רוצה לומר. נוסיף כאן משהו ששמעתי בילדותי, ברב שלי בישיבה, שאמר, לא זוכר בשמי, שבפסוק הזה יש ראשי תיבות חב"ד. יש חם ליבי בקרבי, זה חטא. בגיגי תיבר אש, זה ב', ודיברתי בלשוני, זה ד'. ראשי תיבות חב"ד, זאת אומרת, הדרך של חב"ד, שמפנים בלב, צריך להיות חום ואש, אבל אתה מדבר בלשונך כאילו ברוגע, למרות שבפנים האש בוערת בעוצמה מאוד מאוד גדולה. כל פנים נמשיך הלאה את פשט הפסוקים. פסוק A, כאן הוא הרי אומר, דיברתי בלשוני, בכל אופן אני דיברתי, למרות שאמרתי לעצמי שאני אשים לפי מחסום, אבל בכל אופן הוא מדבר. מה הוא מדבר? הוא מבקש, הוא אומר, הודיעני אדוני קיצי, ומידת ימי, מי, הידעה, מחדלני. דהיינו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תודיע לי קיצי, לא במובן הפשוט שהוא מבקש, תודיע לי בדיוק באיזה יום זה אני הולך למות, אלא כוונת הדברים שהוא אומר, הרי אתה יודע, ריבונו של עולם, שהקץ שלי, הסוף של כל אדם, הוא קצר. זאת אומרת, אין לי הרבה זמן להיות בעולם, כמו לכל אדם, יש לו שיעור ימים שהוא צריך להיות פה כדי להשלים את התפקיד שלו. לכן אני אומר, מכיוון שאני חדל, אני קצר ימים, אז אני מבקש ממך, כמו שהוא יפרט בהמשך, תן לי בימים הקצרים שיש לי שלווה ורוגע שאני אוכל לנצל ולעשות את השליחות שלי בעולם, כי הימים קצרים, אין זמן לאן לדחות את זה. ואז הוא ממשיך לתאר עד כמה האדם ימיו קצרים ועד כמה הוא בעצם כלום. אומר פסוק וב, הנה תפחות נתת ימי וחלדי כעין נגדך, אך כל אבל, כל אדם ניצב סלע. מה הוא אומר? הימים שלי הם כאלה קטנים שכשרוצים למדוד אותם לא מודדים אותם באמות, מודדים אותם בטפחים. כמו שאחד מגדולי החסידות אמר, שהדבר דומה כמו שאדם שיש לו חבל שהוא רוצה למדוד משהו של כמה קילומטרים. הוא מחזיק את החבל ביד. אז כל הקילומטרים שהוא כבר מדד, או כל אלה שהוא עדיין לא הגיע אליהם, זה לא משנה, ביד תמיד יהיה לו רק טפח אחד. אותו דבר בחיים, יש לך ימים שיעברו, ימים שקדימה, כל יום יש לך רק את הטפח הזה שלך, הימים שלך הם קצרים, יש לך רק במידה קטנה של טפח. וחלדי, הכוונה היא הזמן שאני פה בעולם, זה כעין נגדך, מציים את הפסוק ואומר, שכל האנשים בעולם הם כמו הבל, אך כל הבל כל אדם, היינו, האנשים זה הבל, זה עין ואפס, ניצב, הדבר שאני אומר הוא ניצב, הוא דבר אמיתי, כל האדם הוא אפס. במילא, כיוון שהאדם הוא אפסי, ואין לו שום זמן ממשי פה בעולם, אז הוא מבקש בעצם שהקדוש ברוך הוא ייתן לו יכולת למלא את הזמן הקצר בתוכן בלי איסורים. פסוק זין. אך בצלם יתהלך איש, אך הבל ימיון, יצבור ולא ידע מי יוספם. בפשט הוא ממשיך פה לתאר את האפסיות של האדם. אומר הבן אדם שמתהלך הוא בצלם. צלם יש שני פירושים. או שהכוונה היא שהוא רק בסך הכל דמות בלי ממשות, רק צלם, אין לו באמת אחיזה רצינית. או כמו שרש"י מביא, שצלם זה גם מלשון חושך. אך בצלם מתהלך, כשאדם מתהלך בעולם הוא בחושך, אין לו באמת יציבות חזקה. כל הימיון, כל מה שאנשים הומים ומדברים ומתכננים, זה הבל, זה הכל כלום. ויצבור, אפילו שאדם צובר הרבה מאוד יבול, כי הוא מתכנן לא יודע מה, לא יודע מי יוספם, או אפילו לא יודע אם הוא מצליח בסופו של דבר לעשות מזה משהו, כי אדם, החיים שלו הם אבל ושום דבר, אין לו תוכניות אמיתיות. בפסוק הזה עצמו, אבל יש משמעות פנימית, במובן מאוד מאוד חיובי, כפי שרבי מביא בשם הרבי עצם החסדק, ועל יסוד הדברים שכתוב בגמרא, שכשאדם אומר דברי שמועה מפי צדיק, תמיד צריך לראות שבעל השמועה עומד לנגד עיניו. הכוונה היא, זה מרומז כאן, אך בצלם, אדם צריך כל הזמן לראות את הצלם והדמות של הרבי שאמר את הדברים שאתה אומר בשמו, והגמרא אומרת את זה גם כן, אז זה יגרום לבן אדם להיות מהלך, דהיינו להיות לו התקדמות אמיתית בחיים. כי ידוע שההבדל בין דבר שאתה רק שומע, דבר שאתה רואה, הראייה גורמת לך להפנים את הדברים בין ארוך יותר מאשר בשמיעה. אז אם אתה רק שומע, דהיינו אתה רק אומר דברים שמעתי מפי הצדיק, אז זה יפעל עליך, אבל ברמה מוגבלת. אבל אם אתה מצליח להגיע למצב שאתה רואה דמות הצדיק מול עיניך כשאתה אומר את הדברים, זה פועל עליך ברמה הרבה יותר פנימית, ברמה של ראייה, ובמילא יתהלך איש, זה גורם לך להיות מהלך. יש בזה בעצם רמז, זה מעלה מאוד מאוד גדולה. אבל בפשט הוא מדבר כאן על האפסיות של האדם. ובמילא הוא אומר בפסוק ח', ואתה, מה קיוויתי אדוני? תאכלתי לחיי. דהיינו, מה אני כזה אפסי, אז למה אני מקווה? מה קיוויתי? קיוויתי אליך רק, שאתה תהיה אדון שלי, התוחלת שלי, דהיינו התקווה שלי, רק לך. כדאי להוסיף כאן אמרה מעניינת שאומר, אומרים בשם רבי זושא מאניפולי, שכשאדם מבקש כסף, פרנסה, יש הרבה כתרוגים, אם מגיע לו, לא מגיע לו, ויכול להיות שהוא לא יקבל. ויש דבר אחד שאם אדם מבקש, אין כתרוגים, שזה אם אדם מבקש שיהיה לו ביטחון באשם. אומר, זה מרומז כאן, שאדם צריך לבקש על זה, ואתה, מה קיוויתי השם? מה התקווה שלי? מה אני מבקש? תאכלתי לחיי. אני מבקש שהתוחלת שלי, שהביטחון שלי יהיה אליך. תבקש את זה, על זה לא יהיה לך מניות ועיכובים. פסוק ט', מכל פשעי אציליני. חרפת נבל אל תשימני. פשט הפשוט הוא אומר, תחפר לי על הפשעים שלי. דהיינו, אם תציל אותי מהפשעים, תחפר עליהם, אז במילא גם האיסורים לא יהיו לי. כי האיסורים הם בעצם תוצאה של הפשעים. ובמילא, אל תשים אותי חרפת נבל. מה הפשט? א', שאני לא יהיה חרפה בפי הנבלים, בפי הרשעים, שהם לא יחרפו ויגדפו אותי, או שלא תביא לי איסורים שמגיעים לנבלים, לא מגיעים לי. אפשר להוסיף כאן אמרה מעניינת בשם הבעל שם טוב, שידוע שכשאדם מסתכל ורואה אצל השני חיסרון, זה בגלל שאצלו יש חיסרון. ואז הפסוק אומר ככה, כדי שאני לא אראה את החרפה של הנבל, אז מכל פשעי יצילני. כשלי לא יהיה פשעים, היינו שאני יהיה בסדר, אני גם לא אראה אצל השני את החרפה שלו. כשאם אני רואה את החרפה שלו, זה בגלל שאצלי יש דברים, בעיות לא טובים. פסוק י' נעלמתי, לא אפתח פי, כי אתה עשית. והיינו, כמו שאומר ככה, אותו נבל שמדבר נגדי, הרי קיבלתי על עצמי, כמו שאמר בתחילת הפרק, אני לא עונה לו, אני לא פותח את הפה נגד הנבל. למה? כי אתה עשית, שזה שתי מובנים. או כי האיסורים אתה עשית, אז מה אכפת לי מה הנבל אומר, והרב לא מעלים ולא מורידים, אני מה לענות לו. או כי אתה עשית, במובן הרבה יותר עמוק, אתה גורם לנבל לדבר, כמו הביטוי ידוע, כי השם אמר לו כלל. אז מה יש לי לענות לו? זה הכל בא ממך, אני צריך להתבונן מה המילים האלה אומרים לי, אין לי מה לענות לו בכלל. פסוק י' א', אסר מעלי ניגיך, מתגרת ידך אני חליתי. היינו, מבקש, אומר, ריבונו של עולם, יש כאן ביטוי מעניין שהוא דו משמעותי. תוריד ממני את הנגע שעשית לי, דהיינו, תוריד ממני שאתה נוגע בי. הנגיעה שלך בי גורמת את הנגע שלי. דהיינו, אתה נוגע בי כי אתה בעצם רוצה לייסר אותי. אז בבקשה, תוריד מעליי ניגיך בדו משמעות, את הנגיעה ואת הנגע. תגרת ידך, תגרה זה מריבה. כאילו היד שלך עושה איתי מריבה, כאילו אתה נלחם בי. אתה כאילו מביא על האיסורים. ומה זה גורם? חליתי, דהיינו, אני התקלתי לגמרי. אני מבקש ממך שתוריד את זה ממני. פסוק י' ב' בתוכחות הלבון איסרת איש, ותמס כאש חמודו, אך אבל כל אדם סלע. אומר, אתה ריבונו של עולם, איך אתה נוהג? כשאתה רוצה להוכיח אדם על האבונות שלו, מה אתה עושה? איסרת איש, אתה מביא עליו איסורים. ומה גורמים לו האיסורים? שכל הגוף שלו, כל הבשר הבריא שלו, הוא נקרא חמודו. חמודו זה הצורה היפה שלו, ותמס, היא הופכת להיות נמסה כאש. כמו אש, שאש זה תולעת, שמגיע לבגדים מאוד מאוד יקרים, ואש, אם הוא עולה על הבגדים האלה, הורס אותם, מחלה אותם. אז ככה חמודו, ככה היופי של גוף האדם, מתקלה כאש, כשהקדוש ברוך הוא חלילה, מביא עליו ויסרת האיש. במילא הוא שוב חוזר על מה שהוא אמר קודם, אך אבל כל אדם, אדם הוא אבל, אין לו כלום. הכל תלוי בידי שמיים, אין לו שום עמידה עצמית. ובמילא הוא מסיים את הפרק ואומר, שימה תפילתי אדוני, ושבתי האזינה, אל דימתי אל תחרש, כי גר אנוכי עמך, תושב ככל אבותיי. פה הוא פונה לקדוש ברוך הוא, תשמע את התפילה שלי. תשמע את התפילה שאני אומר אותה בקול רם, שבתי ותפילתי זה אמירה ממש בקול. אל דימתי אל תחרש, כשאתה רואה את הדמעות שלי, אל תשתוק, תשים לב לבכי ולדמעות שלי. כי גר אנוכי עמך, אני פה בעולם כמו גר, כמו אדם זר, אין לי יציבות נצחית פה בעולם. ומילא אם אני כמו גר, אז יש כלל שהאדון הארץ צריך לעזור לגרים שנמצאים בארץ שלו. אתה הקדוש ברוך הוא אדון העולם, אני גר פה בארץ, אז תושיע אותי. כמו שעשית לאבותיי, תושב ככל אבותיי, כמו שאבותיי הם ייחלו אליך והגנת עליהם, אז גם אליי תתייחס באותו אופן ותגן עליי, תושיע אותי מכל האיסורים. והסיום של הפרק, פסוק י' ד', אשם ממני ואבליגה, בטרם אלך ואינני. היינו, כל עוד אני חי, כי כאשר אלך ואינני, כי אדם ימות, הוא לא נשאר ממנו כלום. אז בטרם אלך ואינני, אני מבקש ממך, אשה ממני, אשה זאת אומרת, תרפה ממני את האיסורים, ואז מה יגרום הדבר? ואבליגה. ואבליגה, הכוונה היא, שני פירושים, או שאני אתחזק על ידי זה שאתה תוריד ממני את תרפה ממני את האיסורים, או ואבליגה במובן אני אשמח. השמחה שלי תהיה בכך שאני, יהיה לי את הרוגע ואת הורדת האיסורים.